עכשיו השואל ואמר שהוא בדרך כלל עוקב אחרי האתר שלנו, במיוחד בהלכה היומית, למרות שהוא לא מבני אדם שקובעים עתים לתורה, והוא מעריך את הגישה ההלכתית שאנחנו מייצגים אותה, מתינות, שקילות, יסודיות, ולא משהו עממי, נחפז. אז הוא אומר שהוא תרשם שאנחנו מאוד מאוד מגנים על זכות החפות. כלום עדיין נשארה זכות חפות לראש הממשלה לאחר שהשמיעו בתקשורת את הקלטות, כיצד הוא גוער בשר התקשורת וכיצד הוא מתכוון לבטל את מועצת הכבלים וכיוצא בהם או לא. ובכן, תשובה. קודם כל, יישר כוחו שהוא שואל. אין כמו אדם ששואל, כי אז הוא יכול לקבל תשובה, יחשוב ויראה אם באמת זה מתיישב עם דעתו. שנית, עלינו לדעת שאיננו מדברים על ראש הממשלה כראש הממשלה. אנחנו מדברים ברמה העקרונית. אסור בשום פנים ואופן לקיים שפיטה תקשורתית, כי זה בית משפט שדה. הנה למשל, עם הקלטות הללו. לו הצייר שהיו מגיעים בעלי הדין לפני בית דין. בית הדין היה חוקר ודורש בלי דעות קדומות, כי אם אין לחץ תקשורתי של דעת קהל שכבר גיבשה עמדה מסוימת, בית הדין דן בצורה שקולה ועניינית. א', האם הקלטות הללו ניתנות כמשהו ראייתי, או אולי יש בישול, אולי יש עיבוד? ב', האם היה מותר להקליט את הקלטות הללו? ואם זה היה אסור, האם האיסור יורד עד לשורש העניין לפגום בראייה כראייה? כל זה בית הדין שוקל בזהירות. דבר נוסף, נניח שאכן באמת הדברים כך היו, כפי שזה נשמע. האם לראש הממשלה הייתה הסמכות לגעור בשר התקשורת, או אפילו לדבר על לבטל את מועצת הכבלים, או לא? לכאורה, מה פירוש שהוא בא ורוצה לבטל מועצה שזהו תפקידה המקצועי? כן, היא נבחרה לצורך זה, לקבוע למי נותנים רישיון, למי לא נותנים רישיון וכו'. אמת ונכון ויציב וקיים. אבל בדין כבדין ישמע את עמדתו של ראש הממשלה ויראה, האומנם המועצה הזו פועלת בצורה הגונה, או שמה היא משתמשת בסמכות שלה ובשם שיש לה, והיא קובעת כללים וקריטריונים אשר מלכתחילה יוצרים מצב שערוץ כמו ערוץ 7 במשך שנים רבות מנסה לקבל רישיון ולא מקבל, שערוץ 20 מנסה לקבל גם רישוי חדשותי ולא מקבל. והכל כמובן, כי צדיקים אנחנו לא חטאנו, יש כללים. השאלה אם הכללים האלה הם כללים שוויוניים אמיתיים, או מלכתחילה אלה הם כללים אשר כבר יוצרים מציאות מסוימת שגורמים מסוימים יקבלו רישיון וגורמים מסוימים לא יקבלו רישיון. זאת אומרת, בית הדין כבית הדין לוקח את כל התמונה, את כל הרקע, ובודק אם אכן באמת יש דברים בקו. פעם אחת היו אצלי בני זוג, והיא טענה שהוא כל הזמן מתפרץ, הבעל מתפרץ כלפיה, ודי, נשבר לה, היא לא יכולה לעמוד בפני התפרצויות. הוא הודה שמדי פעם הוא מתפרץ, אבל בבכי ובדמעות הוא אמר, הנה, היא נמצאת פה, ותשאל אותה מתי אני מתפרץ ולמה אני מתפרץ. היא לעולם לא התפרצה, אבל היא כל הזמן בשקט בשקט, עם מילים מאוד מאוד לא יפות, מעליבה אותי, מבטלת אותי, מבקרת אותי, משגעת אותי בקיום המצווה. כן, לא, כן, לא. החיים שלי לא חיים. אז נכון, היא נראית כבשה תמה תמימה, אבל בשקט בשקט היא עושה דברים שהיא מאבדת את שיווי המשקל של, שלי. אז אני לא בסדר שאני מתפרץ, אבל אני לא יכול לסבול את צורת החיים האלה. רוצה לומר, במשל הזה, שהוא משל מהחיים, הוא משל אמיתי, אנחנו לפנינו מגלים גורמים צדקניים, תהרנים, אשר מדברים על הביקורת וצריך לבקר וכו' וכו', חופש הביטוי, ועשו לפגוע בבית המשפט, ועשו לפגוע בפרקליטות והיועץ המשפטי, ועשו לפגוע בכל גורמי הביקורת הללו. זה נכון, כל הדברים האלה נכונים, אבל השאלה האם הגורמים האלה לא גורמים שמערערים את האמון בהם. ניקח למשל את הפרקליטות, רבותיי, ניקח אותה כדוגמה. איפה נשמע שמותר להדליף הדלפות כל השנה, לאו דווקא בתקופת בחירות? איפה נשמע דבר כזה? ברגע שאתה מדליף הדלפות, אם זה ברמת חקירה משטרתית, אם זה ברמת הפרקליטות או ברמת היועץ המשפטי, אתה הרי באמצעות הדלפות האלה מעצב, מכוון, מנסה לגרום לשינויים מסוימים שאתה מקדם אותם. זאת לא הגינות, זה לא נכון, אי אפשר לבנות אמון בגורמים כאלה. והרי כל השנה יש הדלפות, אבל עוד יותר, אנחנו איננו עוד ולא זר שבדיוק כעת, בהתקרב מאוד הבחירות, פתאום ערוץ מסוים יש לו מישהו שכנראה הוא מחובר לגורמים בפרקליטות, ומביא קלטות ומידע ואינפורמציה וכל זה, וזה סמוך לבחירות. האם באמת אי אפשר לראות כאן גורמים אשר מצטדקים, מתארים כאילו הם בסדר, אבל מצד שני משתמשים בחופש הביטוי בשביל לפעול בפעולות שאינם הגונות ואינם הגיוניות ואינם ישרות, ואחר כך באים וצועקים על מי? על הללו אשר מתגוננים ואולי יוצאים, אולי יוצאים מגדרם, כמו אותו בעל שיוצא מגדרו כנגד אותה פעילות של אשתו הצדקנית והטהרנית וחוק היוצא בזה. הרי אין אפשרות בנסיבות כאלה שלא להתעלם מהמציאות הזו, בדין היה שוקל את הדבר הזה. אבל אמרתי לאותו אחד ששאל ותהה, אמרתי לו, תגיד לי בבקשה, מלבד שהתקשורת יוצרת שפיטה ציבורית, הרי החוק קובע, המשפט העיקרי קובע שיש לאדם זכות חפות כל עוד לא הורשע. איך אדם כזה שיש לו זכות חפות, נכון, יש כתבי אישום שעדיין לא ידעו אם יגישו אותם כי עוד לא היה שימוע, איך אדם כזה יכול להוציא עוד את צדקתו לאור כשכבר יום יום לא רק כלי התקשורת אלא הגורמים הפוליטיים אשר מתחרים איתו, וזה חיובי וזה באמת, וזה באמת רצו שיהיו מתחרים, כל הזמן מושחת, 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 ולא נשב עם המושחת. אז איפה זכות החפות? כבר קבעו שהוא מושחת. מילא עוד אנשי התקשורת המקצועיים תמיד מוסיפים את המילה לכאורה. איזה נס גדול שהשפה העברית יצרה את המילה לכאורה, אז הם משתמשים בה על כל צעד שעל. רשע גם הוא רצח לכאורה, רשע עשה כך וכך לכאורה, לכאורה, בסדר, אוקיי. אבל אלה אומרים בצורה פוזיטיבית, קובעים, מושחת, לא נשב עם המושחת וכו'. עכשיו, והיה, נניח שבשימוע לא יקבלו את עמדתו ויהיו כתבי אישום, מה כוחו של שופט להתעלם מהאווירה הזו שכבר כל הזמן מפמפמים בתקשורת והגורמים הפוליטיים, מושחת, מושחת, מושחת? מי שיבוא ויאמר לי ששופטים יכולים להתעלות, פשוט הוא שקרן. הרי השופטים הם בשר ודם. ואמר פעם נשיא בית משפט המחוזי בתל אביב כשפרש לגמלאות, אמר, מי שטוען שאין לזה השפעה הוא שקרן. זה לא נכון, אפילו שטוענים ברמה הפורמלית השופטים מורמים מעם, מתעלים, הם בשר ודם. והרי יש כאן שיטפון, שטיפת מוח. לסיכום, מוריי ורבותיי, אינני בא לטעון אם הוא בסדר או לא בסדר. לא זה הנקודה. אני משיב לאותו שואל נפלא ומופלא. כן, דרך התורה היא דרך האמיתית. היא הדרך ההגונה. היא זו שאומרת, אין בשום פנים ואופן לשפוט בן אדם על בסיס רחליות ושמועות, אפילו רחליות אמיתיות. אין. יש בית דין, ורק בית דין דנים את האדם בצורה שקולה, מדודה, מדודה, אם הוא צודק או לא צודק. ואמרתי לכם, יש גמרא נפלאה ומופלאה. בא אדם אחד, אחד, אין עוד שני. ואמר לכבוד הרב, כבוד הרב, פלוני הוא חשוד עם אשת איש. אמר לו, יש לך עוד עד שני? אמר לו, לא. הלכה אותו. אמר לו, רבונו של עולם, כבוד הרב, אני עושה שירותו, בא ומספר לך שהוא חשוד באשת איש על בסיס רנונים. אותי אתה מלכה ואותו אתה לא מלכה? אמר לו, אתה מוציא שם רע. אם אתה מביא ראיות, חיה, כל הכבוד. אבל זה אמר וזה אמר וזה אמר וזה אמר. אוי ובוי, חברה לא יכולה להתקיים בצורה כזו. תראו רבותיי, תורת ישראל שכל כך רגישה לקדושת חיי המין, מאוד מאוד רגישה, אבל היא רגישה לכבוד האדם וחירותו. אותו דגל שהחברה המודרנית נושאת אותו בגאון, כבוד האדם וחירותו. איפה הוא כבוד האדם וחירותו? הוא נרמס, הוא נדרס, רוממות העיקרון הזה בגרונם, וחרב פיפיות בידם. משום כך רבותיי, וזה הסיכום של דברנו, כתשובה לאותו יהודי שואל, תם וישר, איש אינטליגנט, שהוא לא שייך לבית מדרש. זו התשובה רבותיי. כן, מדינת הלכה היא לא מה שהם חושבים. מי יודע, תולים בני האדם ברחובות ובשווקים, מלכים בני האדם שטויות והבלים, הם עוד לא ידעו ולא מבינים, בכלל לא יודעים מה זה מדינת הלכה. אבל מדינת הלכה ראשית לכל היא מדינה של ערכים, חברה ערכית, חברה יהודית, ששומר באמת על אמות מוסר, על שוויון, על כבוד האדם וחירותו, על חברה שהיא בעלת ערכים. זה הראשון, זה הראשון, לשמור על חברה ערכית. לא כל פעם נשמע על אנסים קבוצתיים ונשמע על כל מיני מעילות ושחיתויות, לא, אלא חברה שביסודה מחנכים מגיל אפס יושרה. זה לא אומר שחברה כזו אין בה נגועים. כל חברה לעולם ידתן ואבירן, בכל חברה וחברה. אבל ההיקף, המידה, ובמיוחד הפרהסיה, מה יוצא מצב בפרהסיה, אם מה שיוצא בצף בפרהסיה זה שנאת חינם, זה פשוט דברים שכל הזמן כל הזמן מדברים זה נגד זה. ובאבוי לחברה כזו, חברה כזו לא יכולה להתקיים, בטח לא עם ישראל שהוא רדוף הרבה הרבה שונאים. והשם אמר, איננו מאור תורתו וישיבנו לאור, לחיות לאורה של תורה, כי זה מה שייתן רבותיי את האמת ואת ההגינות ואת החברה הערכית לעם ישראל.